טוב, ערב טוב לכולם. אנחנו מתחילים ללמוד תנ"ך בשיטה מיוחדת. אני נותן לשיטה הזאת שם, אני קורא לה בשם שיטת התמרורים. זה שם שאני המצאתי. ומה זה בעצם אומר? שיטת התמרורים. קודם כל זה שיטת קריאה. זאת אומרת, אנחנו באים לקרוא ביחד את התנ"ך, ואתם תשימו לב שתוך כדי הקריאה, הקריאה מעוררת שאלות רבות. אתה קורא את מה שכתוב, אתה לא יכול להישאר אדיש. את לא יכולה להישאר אדישה למה שאת קוראת. התנ"ך מעורר אותנו לשאול שאלות. הוא כתוב בצורה כזאת. וזה גם מסביר לנו אחר כך למה יש כל כך הרבה פרשנות על התנ"ך. כי כל אחד הרגיש שזו שאלה, משהו הציק לו, משהו הטריד אותו, אז הוא כבר ניסה לפתור את זה בדרך שלו. והריבוי הזה של פרשנות הוא באמת בא מאותו מקום של קריאה שמעוררת את השאלה. איך שואלים שאלות? אז השיטה הזאת בעצם אומרת את הרעיון הבא. אני שואל את עצמי מה כתוב. קודם כל מה כתוב? האם הבנתי מה כתוב פה? אחרי זה אני שואל את עצמי, למה זה כתוב? למה זה כתוב ככה ולא אחרת? הרי אם הייתי עושה כתיבה עיתונאית של הסיפור המקראי, הייתי מקצר, הייתי מוסיף פה פרט, שם מוריד פרט. ואנחנו רואים את זה שההתנסחויות, הרבה פעמים, אם התנ"ך רצה להגיד לי את זה ואת זה, שיכתוב כך וכך. הוא כתב אחרת. אז אני שואל את עצמי, למה הוא כתב את זה אחרת? אחרי זה אני כותב, איך כתוב? רואים הרבה פעמים שיבושי לשון, מכוונים. זאת אומרת, אנחנו עכשיו מבינים, לפי השיטה, אתם תראו את זה שזה מכוון, לשים לב אליו, זה התמרור שמופיע פה. או כמו למשל, מילים יחידאיות. יש מילים שרש"י קורא להם, עברתי על כל המקרא ולא מצאתי לו אח ורע. אין לו חבר, ביטוי כזה שמופיע. למשל, דוגמה אחת שאני מביא מיני רבות, זה כאשר אהוד בן גרה נועץ את פגיונו בעגלון מלך מואב, אז כתוב שם ויצא הפרשדונה. לא מבינים מה זה הפרשדונה, מה בדיוק יצא שם. אין לזה אח ורע, אין לזה אח ורע. ביטויים מזורים כאלה שהתנ"ך משתמש בהם, הם מהווים לנו איזשהו תמרור, שבהמשך ננסה להבין מה הוא בעצם אומר. אחר כך אנחנו שואלים את עצמנו, מה קרה? אמרנו, שאלה ראשונה, מה כתוב? איך כתוב? למה כתוב? השאלה הבאה, מה קרה? זאת אומרת, לפי מה שכתוב, מה כותב התנ"ך, מספר הספר, במקרה שלנו, שנתחיל עוד מעט לקרוא ביחד, ספר שופטים שכתב אותו שמואל הנביא, נשאל את עצמנו מה הוא רצה שנבין שקרה פה. מה הוא רוצה שנבין שקרה? מה קרה פה? ונשאל את עצמנו מה קרה, לאור מה שכתוב, כמובן שזה יהיה הרבה פעמים עם סימני שאלה גדולים, ולמה קרה? מה שלא היינו רגילים לשאול עד היום. קרה, כאילו בסדר, אז קרה מה שקרה. למה יונתן לא הרג את גוליית? שאלה מעניינת, ההורה כזה גיבור, צדיק, מילא אבא שלו, בסדר, עשה טעויות, אבל יונתן, למה שהוא לא יקום להרוג את גוליית? מה קרה? הנה שאלה, מה קרה? נכון, לא שאלת את השאלה הזאת אף פעם, לא חשבת שצריך לשאול את זה. אגב, חז"ל שואלים את זה, ויש להם גם שלושה הסברים, שלוש תשובות, למה הוא לא קם, יונתן לא הרג את גוליית. אז הנה שאלה, מה קרה פה? מה קרה? למה קרה? איך קרה? נלמד למשל על מלחמת אחים שפרצה, לא אחת ולא שתיים, היו כמה מלחמות אחים. איך קרה כזה דבר? למה זה קרה? בסדר? מאוד חשוב ההתייחסות, וכמובן לא נמהר לענות תשובות, לא נמהר. יותר טוב להישאר בשאלה טובה מאשר בתשובות בינוניות, מינוס. לא נקפוץ מהר לענות תשובות. לא נתפתה, זה מפתה. לא קשה, זה ככה וככה. לא. אנחנו נשאר תמיד עם שאלה טובה יותר טוב מאשר חצאי תשובות, עם שאלה טובה. וכמובן, הדבר האחרון, שהוא גאולת השיעור, גאולת הלימוד, המסר. התנ"ך הוא לא ספר היסטוריה. זה בוודאות. תכף אנחנו נראה את זה, אני אוכיח לכם את זה. התנ"ך לא נכתב כדי לספר לנו משהו שהיה, התנ"ך הוא ספר שבא לתאר לפנינו מסר עתידי, משהו שצריך להיות, שראוי שיהיה. ומתוך ההיסטוריה, כן, הוא משתמש בעובדות היסטוריות, הוא מספר לנו הדברים שקרו בעבר, אבל מטרתו לא לספר על העבר. עכשיו, איך אני יודע להגיד לכם שזאת לא המטרה שלו? כי הוא באופן מודע לנו, זאת אומרת, הוא הופך את זה בגלוי, הוא ממש מוחק לך דברים היסטוריים שאתה יודע שהיו צריכים להיות כתובים, ולא כתובים, והם לא כתובים. זאת אומרת, לא מעניין אותו ההיסטוריה. הוא לוקח את האירועים ההיסטוריים שהוא בוחר, המספר, אותו מספר שמואל במקרה שלנו, של ספר שופטים, ושם דגש עליהם. ודברים אחרים הוא לא מספר, לא יספר עליהם שום דבר. ושהרבה בעינינו, הרבה פעמים יהיו הרבה יותר חשובים. ספר לנו למה ככה ואיך ככה, וזה הוא לא יעשה. בוא ניתן דוגמה. אני אתן דוגמה. ספר שופטים, אנחנו מכירים אותו בדרך כלל בחינוך הדתי, לומדים את ספר שופטים פעמיים. פעם נדמה לי בכיתה ה', פעם בכיתה י' או משהו כזה. לומדים אותו פעמיים, ומי שאוהב תנ"ך קורא אותו מדי פעם עוד פעם, כי הוא ספר מאוד עסיסי, יש בו הרבה דברים. ואם היינו ככה מנסים לסמן לעצמנו את האירועים המרכזיים של הספר, מה קרה בתקופה הזאת, ככה בכללי, את מי היינו סופרים, כמה אירועים קרו בתקופת השופטים. אז מיד חושבים, האירוע הראשון של ספר שופטים, הגדול, שאתם זוכרים, הנה ככה, בזיכרון חופשי. בזיכרון חופשי, מה? שמשון, ישר קפצת על הגדול מכולם. שמשון, נכון, האחרון גם. שמשון, הנה אירוע אחד, הלאה. סיפור פילגש בגבעה, מזעזע, מלחמת אחים. גדעון עם כל מה שמסביב, הנה כבר שלוש. נו, נשים, תעוררו. מה?
דבורה.
דבורה, אמרתי נשים, תעוררו, התעוררו הגברים. דבורה, דבורה הנביאה, היה מצב בישראל שאישה מנהיגה את הציבור. זה דבר מדהים, דבר מדהים, מיוחד במינו. דבורה הנביאה, נכון? הנה כבר ארבעה אירועים. עוד יש לכם להציע? יפתח הגלעדי. ואהוד בן גרה. אז בוא נגיד עוד איזה אירוע פסל מיכה, יצאנו עם שבע. האם זה הרבה? זה הרבה אירועים? מה אתם אומרים? מבחינה היסטורית, זה הרבה? זה עניין יחסי. מה זאת אומרת לא? זה עניין יחסי. מה אורך התקופה? שבעה אירועים בשבועיים זה הרבה. חמש מלחמות ב-20 שנה, הרבה מדי. אז על איזה תקופה אנחנו מדברים? כשאנחנו מדברים על תקופת השופטים. שוב, כל זה כדי להדגים לכם משהו שהוא נכון לגבי כל התנ"ך, שהתנ"ך הוא לא ספר היסטוריה. הוא במודע לא מביא לך עובדות היסטוריות שיכולות לעניין אותך, שאולי אפילו היו בעיניך יותר חשובות מדברים אחרים. הוא לא מביא אותם. תכף נראה את זה. אז אנחנו מנסים להבין כמה זה תקופת השופטים. כמה זה ימי השופטים, כפי שהם מסופרים לנו בתנ"ך. איך נדע? יש למישהו רעיון? אפשר לנסות להגביל את זה לדברים אחרים, זו חשיבה חיובית. לא, דברי הימים, אין נזכור של שופטים בכלל. יפה מאוד, אתה רצת ישר לסוף, ישר לסוף. בדרך כלל אנשים אומרים, יש הרי בספר שופטים, לכל שופט יש איזה מספור. כתוב לו שם, הוא שפט 20 שנה, ותשקוט הארץ, עוד 20 שנה או 40 שנה. אז בואו נחבר את כל המספרים שיש בספר שופטים, נקבל מספר אסטרונומי, 500 שנה ויותר. אז זאת אומרת שזה לא הגיוני. תכף נראה למה שזה לא הגיוני, בלתי אפשרי. אז הגיוני יותר שיש כנראה שופטים חופפים. שופטים חופפים, ולכן המספור שם לא עוזר לנו לקבל תאריך מדויק. כן, גם לדעת מה לפני ומה אחרי. אבל מה שאתה מציע לנו זה לפתוח את ספר מלכים א', פרק ו', פסוק א', שם כתוב, אני אדבזב בשבילכם ככה במהירות, שם כתוב שבית המקדש בירושלים נשלמה המלאכה של שלמה, הוא גמר להציב את בית המקדש בירושלים, החלום הקדום של בני ישראל, או של הקדוש ברוך הוא, שבני ישראל יקיימו אותו. וכתוב שם בהקדמה, כתוב שם כך: ויהי ב-80 שנה ו-400 שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים, בשנה הרביעית בחודש זיו, הוא החודש השני למלוך שלמה על ישראל, ויבן הבית להשם. כן, לקח לו 7 שנים מיום שהוא נמלח עד היום שהוא סיים לבנות את בית המקדש, בלי הלמות פטישים ובלי ברזל, לבנות את בית המקדש, 7 שנים, וזה לקח 480 שנה מיציאת מצרים ועד בניין המקדש. זה נקרא זמן מתוחם. יש לו התחלה, יש לו סוף. עכשיו, אנחנו יודעים שבתוך ה-400 שנה האלה, 480 שנה האלה, יש לנו זמנים שאנחנו צריכים להוריד אותם, זמנים ודאיים, שאנחנו יודעים שהם לא תקופת השופטים. אנחנו רוצים מתוך ה-480 שנה להוציא רק את הפלח הקטן של הגדול של ימי השופטים. אז יש לנו כבר 40 שנה במדבר, מיצאת מצרים עד יהושע בן נון, זה 40 שנה שירדו, 40 שנה של דוד, שהוא ממוספר וידוע, מלך 40 שנה, ועוד 7 שנים של שלמה עד שהוא סיים, אז כבר ירדנו מ-400, נכון? הגענו ל-393. נשאר לנו עוד להוריד את אלי ובניו, אלי, שפי מה שכתוב בתחילת ספר שמואל, שפט את ישראל 40 שנה, אז הוא שופטים, שמואל, הוא לא מסופר בספר שופטים, אז הוא מסופר בספר שמואל, אז בוא נוריד אותו, אנחנו עושים רק את ספר שופטים לבודד. אז יש לנו עוד 40 שנה להוריד, כבר הגענו ל-353, נשאר לנו עוד לחשבן את ימי יהושע, שאין לנו תיעוד תנכי, אבל חזל אומרים בספר ההיסטוריה שלהם, ספר סדר עולם רבה, ושם הם, אפשר אגב להוכיח את זה שהם צודקים ביחס ליהושע בן נון, הם טוענים שיהושע בן נון, מהיום שהוא נכנס לארץ עד מותו, 28 שנה. זאת אומרת, הימשכות ספר יהושע 28 שנה, 14 שנה של מלחמה וחלוקה, כיבוש וחלוקה, ועוד 14 שנה שהוא האריך ימים אחרי סיום תפקידו. אז עוד כ-30 שנה שמורידים, שאול המלך, בתנ"ך עצמו כתוב שהוא מלך 2, אבל חז"ל בסדר עולם רבה אומרים שהוא מלך 11 שנה. שוב, זה מאוד הגיוני. עכשיו אפשר להסביר שהפסוק שאומר שהוא מלך 2, הוא בעצם מתאר 2 עד שהקדוש ברוך הוא פיטר אותו. והעוד 9 שנים, זה השנים שהוא רדף אחרי דוד ועד שהוא נהרג בגלבוע. אז בואו ניתן לו 11 שנה, כמו חז"ל. אז כבר הורדנו עוד, כבר הגענו. בסופו של דבר נוריד את... אגב, היחיד שכנראה לא יודעים לחלוטין כמה שנים הוא לא חופף לאף אחד אלו עבדו, זה שמואל הנביא בעצמו. זה שכתב לנו את כל ההיסטוריה פה. הוא עצמו, אנחנו לא יודעים כמה. אנחנו יודעים לפי חז"ל שהוא נפטר בגיל 52, שזה צעיר לימים. ואנחנו לא יודעים כמה זמן הוא היה בין מות אלי, שהוא היה תחתיו, לבין המלכת שאול, ששוב, זה זמן של שאול, הזמן השאול. ושמואל, זמן שמואל אנחנו לא יודעים. מניין נדיבים, ניתן לו 10 שנים של להיות לבד. גם זה משהו. בקיצור, אנחנו מגיעים בערך ל-300 שנה. תקופת שופטים, לפי ה-480 שנה של הזמן המתוחם, מיציאת מצרים עד בניית המקדש, קיזזנו את כל הדברים שאנחנו יודעים בוודאות שהם לא ימי שופטים, זה לא זמן השופטים. נשאר לנו 300 שנה, שזה תקופת השופטים. עכשיו בואו ניקח את 7 אירועים שאמרתם, נפרוס אותם על 300 שנה. זה הרבה או מעט? זה קצת שבקצת. למה? כי אם אני אתן לכם עכשיו משימה לתמצאת, נגיד משרד החינוך רוצה עכשיו להכין איזו תוכנית זיכרון היסטורית ככה, שכל מה שקרה נהיה לארג'ים, ניתן 150 שנה. ככה, אחורנית, 150 שנה, חצי מהזמן של השופטים, איזה אירועים צריכים להכניס אותם, אם היה מותר להוסיף עוד ספר לתנך, הקמת מדינת ישראל. צרף ספר דברי הימים חלק ג'. איזה אירועים היינו מזכירים בוודאות? בואו נעשה ככה ספירה מהירה. מה היינו חייבים ללמד את הילדים שלנו לדורות? אירועים חשובים שקרו ב-150 שנה האחרונות. אז בוודאות היינו צריכים לספר על הקמת המדינה, עם כל מה שמשתמע מזה, נכון? מה? תקופה הקודמת שמבשרי הציונות, שזה תחילת ה-150 שנה האלה, תלמידי הגר"א והחסידות, ואחרי זה קלישר, המוליבר, נגיד, טרום ציונות, יפה. מה? השואה, כבר 3 אירועים, כן? מה עוד? עליות, עליות, לפני המדינה, אחרי המדינה, נכון? משמעותי מאוד. מה עוד? כל המלחמות, בוא נפרט. מלחמת ששת הימים, מאוד, מלחמת העצמאות, אמרנו, הקמת המדינה, מלחמת העצמאות, מלחמת ששת הימים, מלחמת יום כיפור שהיא מאוד משמעותית, כן, מלחמת התשה שהיא פחות משמעותית, היא נספחת ממלחמת השחרור, מלחמת ששת הימים. שלום הגליל על שני חלקיו, 20 שנה הפרש, אבל בכל זאת יותר מ-20 שנה. אני גירוש גוש קטיף, טראומה גדולה. הנה, כבר תראו ככה, 150 שנה כבר עברנו, הגענו ל10 אירועים בשקט. זה אומר שמבחינה היסטורית, 7 אירועים שפרוסים על פני 300 שנה, זה לא היסטוריה. יש פה ודאי עוד הרבה מאוד אירועים שקרו, שפשוט התנ"ך לא מספר עליהם. עכשיו בואו נוכיח לכם את זה, שבאופן מודע התנ"ך לא מספר את כל מה שקרה. זאת אומרת, הוא נותן לנו להבין שהוא לא מספר את כל מה שקרה. הראיה לזה, פרק י' בספר שופטים. בואו תפתחו, ותכף ננסה להבין למה זה חשוב, כל המסע הזה שאנחנו עושים, לראות שהתנ"ך הוא לא ספר היסטוריה, אף פי שהוא משתמש באירועים היסטוריים, כמו שאמרתי. תשימו לב, בפרק י' שם מופיע הקדוש ברוך הוא שולח לבני ישראל איזה נביא או איזה מלאך, לא יודעים מה, הוא מדבר איתם על חטאם, הם רוצים שהקדוש ברוך הוא יציל אותם, והוא אומר להם, אני לא אציל אתכם יותר, תלכו לצעוק לאלילים שבחרתם לכם, שהם יושיעו אתכם. וזה מתחיל מפרק י' פסוק י' א', אחרי שהם אומרים לו, ויצעקו בני ישראל אל השם לאמור, חטאנו לך, פסוק י', פרק י', פסוק י', וכי עזבנו את אלוהינו ונעבוד את הבעלים. אז עונה להם הקדוש ברוך הוא במשפט הבא, ויאמר אדוני אל בני ישראל, הלא ממצרים ומן האמורי ומן בני עמון ומן הפלישתים וצידונים ועמלק ומעון לחצו אתכם ותצעקו אליי והושיע אתכם מידם, ואתם עזבתם אותי ותעבדו אלוהים אחרים, לכן לא אוסיף להושיע אתכם, אנחנו צעקו אל האלוהים אשר בחרתם. עכשיו בואו ניקח את המשפט הזה שהוא אומר להם בהתחלה, אני הצלתי אתכם ואתם בגדתם, נכון? זה בעצם הטיעון. עכשיו, ממי הוא הציל אותנו? אז כתוב פה רשימה, ממצרים, אז זה אפשר להגיד, אולי הוא עושה איתם חשבון כבר מיציאת מצרים, על החשבון של העבר. מן האמורי, אפשר להגיד, סיחון מלך האמורי, בסדר, מכירים אותם. מן בני עמון, מתי הקדוש ברוך הוא הציל אותנו מבני עמון? אחרי זה עכשיו הצרה, זה עוד לא קרה. זאת אומרת שכבר היה סיבוב ראשוני נגד ההמונים באיזשהו שלב בספר שופטים או בהיסטוריה. לא, אבל כאן הוא עומד, הם מבקשים עכשיו להינצל מהפלישתים ומן המון, נכון? עוד לא הציל אותם, הוא אומר להם, תלכו צעקו לאלוהים שבחרתם. בסוף הוא מציל אותם גם מהמון, אבל הוא אומר, אני הצלתי אתכם מהמון, שון עבר, כבר עשיתי פעם, ואתם בגדתם בי. בסדר? אז אם את רוצה להגיד, נו, על חשבון העבר, עכשיו אני רומז להם, אני אציל אתכם גם מהפלישתים. פלישתים, אגב, אפשר להגיד, אולי סיפור של שמגר בן ענת, נכון? שאנחנו לא יודעים עליו הרבה פרטים, אבל אנחנו יודעים שהוא הרג 600 פלישתים. לא יודעים להגיד לכם שזה ישועה כזאת גדולה, אבל אולי, בסדר? כדי לצאת ידי הבנה שהנה, הקדוש ברוך הוא שיעור, שיע אותנו מכף הפלישתים כבר קודם, למרות ששמשון הוא בעצם זה שנלחם בפלישתים. אבל מה נעשה עם השלושה האחרונים, שבוודאות הוא אומר להם, הצלתי אתכם מידם, צעקתם, שלחתי לכם מושיע, הצלתי אתכם, ואנחנו לא יודעים על מה מדבר בכלל. זאת אומרת, הנה, אזכור היסטורי, שבוודאי קרה בתקופת השופטים, ואין לנו עליו שמץ של מושג, אף אחד לא סיפר עליו כלום. כן? מעון, מה זה המעונים? המעון, מעון זה ערבים שגרים באזור סוריה, מדבר הדרוזי הגדול, וצידונים גרים בחוף לבנון. מתי הצידונים לחמו נגדנו שהיה צריך להציל אותנו מידם? לא יודעים. המלאק, תגידו, בסדר, המלאק תמיד נכנס בנו ותמיד צריך להציל אותנו מידו. אז ישארו לנו שני עמים שאין לנו מה להגיד עליהם, אין תשובה. ברור שקרה פה אירוע היסטורי. אגב, אם באמת ניקח את מה שאמרתי קודם, שכל אירוע כזה, אולי אפילו מצרים ואולי אפילו גם האמורי, זה אירוע שהקדוש ברוך הוא שלח לנו שופט והציל אותנו מידו, וזה פשוט לא מסופר, לא מסופר. אז יש לנו הרבה מאוד אירועים של 300 שנה, זה הגיוני. אז למה בחרו דווקא את הסיפור הזה ולא את הסיפור הזה? מכאן רואים שני דברים. אחד, שהתנ"ך הוא לא ספר היסטוריה. הוא לא בא לספר לנו מה היה. זה לא מעניין אותו. הוא לא היסטוריון. נביא הוא לא היסטוריון. הוא עתידון. קוראים לי היסטוריון, נגיד, הוא עתידוני כזה. הוא רוצה שיהיה. מה? לא הבנתי. לא, הוא משתמש בסיפורים קיימים. זאת היסטוריה. לא, כי זה לא הומרוס. זה לא משלים, תבינה? לא משל. הוא לוקח סיפורים היסטוריים, והוא ממצא אותם, הוא מכוון אותם למסר לדורות. המסר שאנחנו מחפשים אותו, הנה ההערה השלישית, אני עושה סיכום של מה שדיברנו קודם. אנחנו ניגשים לקרוא את התנ"ך, שואלים, השאלות צצות מאליהם, כפי שתכף תחוו ותרגישו. השאלות צצות מאליהם ממש, לא צריך להתאמץ יותר מדי. מה כתוב, איך כתוב, למה כתוב, מה קרה, איך קרה, למה קרה. ובסופו של דבר, יש פה איזה מסר. מה המסר? מה זה נכתב? לשם מה זה נכתב? הרי היה אפשר לא לספר את זה. הרי היה שהנה, על הצידונים לא סיפרו, על מעון לא סיפרו. אז גם על זה, למה לך לספר? משמע שאתה רוצה ללמד אותי איזה דבר. הגמרא, התלמוד, במסכת מגילה, אני אקריא לכם את זה, אין לכם את זה מצולם. במסכת מגילה דף י' ד' הוא מונה את מספר הנביאים שהיו בעם ישראל. הוא אומר, היו 48 נביאים ושבע נביאות, ולא הוסיפו ולא חידשו שום דבר. הם רק באו לחזק את מה שכתוב בתורה ואת המצוות, חוץ ממקרא מגילה, רק את זה הם הוסיפו. אז הגמרא דנה שם על מקרא מגילה, אחרי זה הגמרא שואלת, זה הכל הנביאים שהיו? הלו היו כפליים יוצא מצרים. כפליים יוצא מצרים, וטו ליקה, זהו, זה מה שהיה, 48 נביאים ושבע נביאות, וטו ליקה. והרי כתוב, איש אחד מן הרמתיים צופים, שהיו 200 צופים בתקופתו, 200 נביאים. אומרת הגמרא, לא, היו הרבה יותר. כדתניה, כמו ששנינו, הרבה נביאים עמדו להם לישראל, כפליים יוצא מצרים. זאת אומרת, 1,200,000 נביאים היו בהיסטוריה של עם ישראל. אז איך זה שנשארו לנו רק 48 ושבע נביאות? אלא נבואה שהוצרכה לדורות נכתבה, ושלא הוצרכה לדורות לא נכתבה. מה זה אומר? שמתוך כל 1,200,000 נביאים שהם היו אנשים, הנה תראו דוגמה, אני אתן לכם דוגמה מהעולם הזה, דוגמתו בעולם הזה, יצאו עכשיו ספרים נפלאים, ממש מתוקים מדבש, על הרב אליהו, זכר צדיק לברכה. בטוח שקראתם. אין בית כנסת שאין שם, בין מנחה מאירים תמיד פותחים ככה, קוראים איזה שני סיפורים, וואי וואי וואי, איפה הצדיק עבד לנו. יש הרבה, אבל יש עוד צדיקים כאלה, שהם כל כך נסתרים, שלא כותבים עליהם אפילו ספרים. בטוח שיש עוד צדיקים, שבאים אליהם, שתפילתם תפילה, וברכתם ברכה, וודאי יכולים לפעול טובות לפרט ולכלל. אבל זכה הרב אליהו שיש עליו הרבה סיפורים וכותבים לו את הספרים, מוציאים את זה לאור. בסדר? אולי זה גם יצרח לדורות, אולי גם עוד 200 שנה יצטרכו לקרוא את הסיפורים האלה כדי לקבל כוחות. זאת אומרת, יש נביאים שנבואתם הייתה עזרה מקומית, הם עזרו לאנשים באופן מקומי, חינכו אנשים באופן מקומי, השפיעו על אנשים באופן מקומי, אבל האומה הישראלית לדורותיה לא זקוקה למסר שלהם. כרגע. האם הם הלכו לאיבוד? תכף נראה. לעומת זאת, 48 הנביאים הכתובים, המוזכרים, והסיפורים עליהם, ודבריהם שלהם עצמם, זה נצרח לדורות. את זה השאירו, כי זה נצרח לדורות. הכניסו, הבליטו, קידשו את זה. הנה התנ"ך שלפנינו. משהו שהוא מסר לדורי דורות. במדרש רבה, בשיר השירים רבה, מובא אותו רעיון, אבל שם, בגלל שיש שם תוספת קטנה, אני רוצה לקרוא לכם את זה. שם אמר רבי ברכיה, אמר רבי ברכיה, בשם רבי חלבו, כשם שעמדו לישראל, תקשיבו טוב לעזרת נשים, כשם שעמדו לישראל 60 ריבו נביאים, כמספר יוצא מצרים, כך עמדו לישראל 60 ריבו נביאות. זאת אומרת, הכפליים יוצא מצרים שכתוב בגמרא, זה חצי חצי. כן, זה למעלה מחצי מיליון נביאים במשך ההיסטוריה, ולמעלה מחצי מיליון נביאות. זאת אומרת שהנבואה היא לא תופעה מגדרית. זה משהו כללי, כמו בצלם אלוקים עשה את האדם, הכוונה גם לאיש וגם לאישה. זאת אומרת, להיות בעלי רוח הקודש ונבואה, זה מעיד אני עליי שמיים וארץ, כותב תנא דבי אליהו, בין איש ובין אישה, בין עבד ובין שפחה, ואפילו גוי, הכל לפי מעשיו, רוח הקודש שורה עליו. זאת אומרת, זה עניין... כן, זה דרגות. זה... התנ"ך הוא גם רוח הקודש. כתובים ברוח הקודש. זה דרגות. אבל זה נכנס לתנ"ך. כל מי שאומר את דבריו ברוח הקודש, ראוי להיכתב עליו פרק בתנ"ך. אז מהגמרות האלה ומהמדרש הזה אנחנו רואים שבעצם התנ"ך שעומד לפנינו הוא ספר שבא ללמדנו. מטרתו ללמד אותנו מסר. עכשיו זה לא מסר פרטי, מסר כללי, מסר לדורות. וזה אומר שכל דור כנראה יצטרך לקרוא את התנ"ך מחדש. מה? גם מסרים פרטיים, כן. מסרים פרטיים אפשר להוציא מכל דבר. אתה יכול לקרוא סיפור חסידי טוב ולהפיק ממנו לקחים אישיים. גם אפילו מספרי חול אפשר להוציא מסרים אישיים, נכון? אפשר ללמוד צניעות מחתול, למרות שהוא לא כותב ספרים. אבל אפשר. אדם צריך ללמוד מכל דבר, נכון? מכל דבר, מכל בלמדה השכלתי. אבל פה יש משהו שהוא במובנה נועד ללמד אותי מסר. הוא משתמש באירועים היסטוריים שעברו מן העולם, שכבר היו ואינם, משמר אותם, מספר אותם ומתעד אותם לא לשם התיעוד ההיסטורי, אלא לשם המסר העתידי. בסדר? למה זה חשוב ההבלטה של זה? כי בעצם זה מה שיוצר עכשיו את הקריאה שלנו ליותר משמעותית. כי עכשיו אני יותר רגיש. כל מילה שתראה לי מיותרת, או תיאור או אירוע שמסופר, ואני לא מבין למה הוא צריך לספר לי על זה בכלל. מה זה חשוב? הידיעה שנכתבו רק דברים שיש להם משמעות לדורות, מעצימה את הציפייה שלי מהפרטים הקטנים והשוליים שבסיפור. זאת אומרת, אם זה לא חשוב, אז למה סיפרו את זה? אם סיפרו את זה, משמע שזה חשוב ביותר. ואז יוצר דבר מאוד מעניין בשיטה שאנחנו לומדים, דמן דאי הוא זעיר, אי הוא רב, כלשון הזוהר. מי שהוא קטן, הוא המשמעותי ביותר, כאחרת בשביל מה כתבו אותו. אם בעיניי היה אפשר לוותר על זה, משמע שאי אפשר לוותר על זה. אי אפשר לוותר על זה. זה כנראה הכי חשוב. ואתם תראו לאט לאט שמהשאלות שנשאל ומההדגשות שנקבל, הפרטים הכי קטנים של הסיפור, הם הופכים להיות הכי חשובים, ואז יש לי אינדיקציה טובה שאני כנראה מבין מה רצו ללמד אותי, אותנו, אותי. וזה ייתן לי אינדיקציה, זאת אומרת, זה ייתן לי איזושהי תחושה שאנחנו באמת מתקרבים אל האמת שרצה אותו כותב, נביא, שמואל, או בספרים אחרים, מי שכתב אותם, להבין אותם. זה מה שאני צריך פה להבין. ואנחנו מיד נעבור לביצוע ראשוני, ננסה את זה ככה וכמה פסוקים. כן? נכון מאוד.
חוגים ותפיסות כאלה שמוכנים ללמוד תנ"ך.
כן.
למה אנחנו
מאמצים
את זה?
יפה מאוד. אז קודם כל, אתה שואל יפה, יש בגמרא במסכת שבת, ובעוד כמה מקומות, שאומרים, מנעו בינכם מן ההיגיון, רשי שם כותב, רשי שכתב את כל הדרושים על הפשט, מנעו בינכם מן ההיגיון, זה לימוד תנ"ך. מנעו בינכם מן ההיגיון. צריך להבין שהתקופה שהדברים האלה נכתבו, התרבות היוונית מתחילה לחלחל חזק מאוד בתוך החברה היהודית, מצב התפוררות, מצב גלות, שאפשר בקלות רבה להתבלבל בכתבי הומרוס היווני, נכון? כל מיני מחזות ודברים כאלה ספרותיים, היוונים היו מאוד ספרותיים. היגיון זה מילה רומית, כן? זה לוגיקה, כן? זה בא משם. מינו בלכם מן הלוגיקה, ומשחקי מילים, כל מיני כאלה דברים, נכון? אז כשאדם לומד מקרא, הוא עלול לחשוב שזה בדיוק, הוא לא יגיע למסר, הוא לא יגיע לשום דבר, הוא פשוט יגיד, זה ספרות, ולא צריך להרחיק רחוק. גם היום יש אנשים שככה מתייחסים אל התנ"ך באיזה אופן אקדמי-מדעי, כאילו שזה, התנ"ך הוא איזה שלד של איזה מאובן, או לא יודע, איזה חיה שצריך לחקור אותו. ואחרים מתייחסים את זה ספרות, שפה יפה יש פה, לשון העברית מקורה מן התנך הקדום. מתייחסים לזה בצורה ספרותית, ומזה חששו. זאת אומרת, יותר חשוב לבסס בדורות ההם, של התנאים, של האמוראים, לבסס, קודם כל ש"ס ופוסקים, לבסס הלכה, לבסס את החיים. ואם אתה תקרא רק את זה, תרגילו את הילדים שלכם יותר מדי ללמוד תנך, אז הם עלולים להתבלבל מהתרבות היוונית. וזו הסיבה, אגב, שגם הוציאו ספרים חיצוניים. כל הסיפור של ספרים חיצוניים, אז חלקם זה באמת טוב שזרקו אותם לחיצוניות, אבל יש שם דברים מאוד יפים, שרש"י מביא הרבה פעמים, בן סירה, קוראים את בן סירה, זה נראה כמו משלי שלמה, מה ההבדל? למה שלמה נכנס ובן סירה בחוץ? היה שיקול דעת, גם אתה רואה שגם ספרים של שלמה התלבטו, שיר השירים רצו להוציא, בר רבי עקיבא ואמר חלילה, ששיר השירים לא מטמא את הידיים, בטח שהוא מטמא, אגב, למה מטמא את הידיים? מה העניין שם של טומאת הידיים במגילות שרצו, גזרו על זה שספר תורה או חומש או מגילות, כתבים, כתובים, אם אתה נוגע בהם זה מטמא את הידיים ואתה לא יכול לגעת באוכל. למה? כי אנשים היו במצוקת דיור, מכניסים את הספרים יחד עם האוכל ואותו מזווה. ועכברים אוהבים לחרסם כל דבר, בייחוד ספרי תורה וספרי קודש, ומזיקים לספרי תורה. עכשיו יש לו שגיאה, אתה מבין? יש לו המילה אחד הפכה לאחר בגלל עכבר. שגירד שם את הדיו. מסוכן, צריך לעשות הגעת עכברים עכשיו. אז לכן גזרו שספרי קודש מטמים את הידיים, כדי שאנשים לא ישימו את הספרי קודש באוכל, עם האוכל ביחד, שהחברים לא יזיקו. ולכן שאומרים שספר שיר השירים לא מטמא את הידיים, זה אומר, כאילו, בסדר, תשים אותו עם האוכל ביחד, לא נורא. החברים יאכלו, לא יזיק. ואז רבי עקיבא אומר, חלילה, מה פתאום? שיר השירים זה קודש קודשים. שכל השירים קודש ושיר השירים קודש קודשים. אז הוציאו גם ספרים, ספרי חוכמה וספר חשמונאים, והכניסו אותו לתוך התנך. שאת מגילת אסתר הכניסו, למרות שיש לזה סיבות, אבל אתה רואה ששמו גבול, ידעו להגיד עד כאן, זהו. עכשיו, יחד עם זה, הרשב"ם, בתחילת פרשת וישב, מביא שם, זה מסמך, יש לנו פה מקראות גדולות? יש לנו מקראות גדולות? מקראות גדולות בראשית, אני צריכים. זה הנביאים כתובים. לא, זה... מה? בראשית ב' אני חושב, כן. יש תורת חיים? הנה יש, יש, יש. בראשית ב'. כן, רשב"ם, יפה מאוד, תודה. בתחילת פרשת וישב, מביא הרשב"ם, שהיה נכדו של רש"י, מסמך ממש, זה מסמך אנושי כל כך ומרתק, גם מבחינה היסטורית וגם מבחינה מהותית. מה? שואלים משהו? שאלי, שאלי. כן. נכון. זאת אומרת ששיקול הדעת הוא לא הרצף ההיסטורי ולספק לי את המידע ההיסטורי, אלא האורחים של התנך, היו כמה אורחים לתנך, האחרון שבהם היה עזרא הסופר, המוסמך הגדול שחז"ל אומרים היה ראוי להביא תורה על ידו, כמו משה רבנו, מלאכי, הנביא מלאכי, הוא היה עזרא הסופר, לפי חז"ל. הוא אחרון הנביאים, והוא חתם את התנך. אחר כך, באמת, בתקופות יותר מאוחרות, קידשו את התנך, אז יש לזה שלבים, אבל מה שיפה לראות זה מי האנשים שבידם היה להחליט מה נקרא תנך, מהו ספרים שמהם צריך ללמוד מסרים לדורות, ומה זה סיפורים באלמה. הומרוס כזה. טרגדיות, וזה, טרגדיות יווניות זה דבר מאוד מרשים. נכון? למדת בטח קצת. אז לכן, עד רבה, העריכה היא בעצם הדבר המרכזי. אנחנו הולכים, אנחנו, יש ביטוי כזה באקדמיה, המספר המקראי. שמעת על זה? שמעת עליו על המספר המקראי? אותי לא מעניין המספר המקראי. אותי מעניין הסיפור המקראי והמסר המקראי. מה המסר שהוא רוצה? אבל תראי את זה בעיניים. אחד הדברים היפים בשיטה הזאת שאנחנו קוראים בו את התנך, קריאה פתוחה כזאת וחדשה, זה שזה כל כך מרשים כשאת פוגשת את זה באופן אותנטי, בלי שום טיבולים מבחוץ. המפגש הישיר שלך, בשיטה הזאת, שאני אלמד אתכם את השיטה איך לקרוא, עם תמרורים, מה זה תמרור, איך יודעים, זה כמו לנסוע באוטו, אם אין תמרורים אתה מאבד דרך, אתה לא יודע איפה אתה נמצא בכלל, נתקע בקיר. ובשיטת התמרורים אתה פשוט לאט לאט, התנך מוליך אותך בעצמו למקומות שאת צריכה להגיע אליהם. הוא מפרש את עצמו. וכל דבר שנגיד, כל מסקנה שנסיק, היא צריכה להיות מבוססת על הכתוב. מי זה עם? שאלה מי זה עם? בטח שזה לעם. לעם השם, לא לאכול ככה בין לבין. לישון עם זה ככה בלילה, לרדם על איזה פרק תנך, מתוך פיהוק. זה ספר למידה. אחד הדברים שאני אראה לכם בהמשך, זה, אתם תראו את זה מתוך פסוקים, שאי אפשר להבין פסוק אחד בתנך כמו שצריך, אם לא יודעים כבר את כל התנך. רואים את זה בעיניים, זה מרשים ביותר. זאת אומרת, צריך ללמוד את התנך כמה פעמים כדי ללמוד את התנך. זה אומר שזה ספר שמראש נכתב להיות ספר לימוד ולא ספר קריאה. כי בספר קריאה, את קוראת אותו פעם אחת, מאוד מתרשמת עם ספר טוב, ואז מקסימום את מצטטת ממנו איזה ציטוט, כשנזכרת באיזה קטע יפה, מצטטת ממנו. אבל התנך זה בלתי נגמר. עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. כמה פעמים שתקראי, תמיד תמצאי בעוד דבר. בוא, אני רק אקריא את הרשב"ם, כי הוא מאוד יפה, הוא קשור ממש למה שעכשיו הערת, הערה שלך. הרשב"ם אומר כך, אני מקריא לכם אותו, תחילת פרשת וישב. כותב הרשב"ם כך, ישכילו ויבינו אוהבי שכל. אתם אוהבים שכל? אז בואו תקשיבו למה שהוא אומר. אוהבי שכל, תקשיבו טוב.
שכל.
אוהבי שכל, הוא לא כותב פה טוב. שכל, נקודה. מה שלימדונו רבותינו, כי אין מקרא יוצא מידי פשוטו. כנגד המשפט הזה שאמרת, מנעו בינכם בני היגיון, חז"ל גם אמרו לנו, בשבת סמך ג' במסכת שבת, אין מקרא יוצא מידי פשוטו. מה פירוש המשפט הזה, אין מקרא יוצא מידי פשוטו? משמעותו, שגם לפשט הפשוט שכתוב, למה שמסופר, הסיפור הפשוט לכתוב, יש מסר עבורך. הוא נכתב כדי שתבין ממנו דבר עמוק. ולמה צריך להגיד את זה? למה חכמים צריכים להגיד את זה? בגלל שהם לא התעסקו בפשוטו של מקרא, אלא הם התעסקו בדרשות. זאת אומרת, הם למדו, הם הפיקו מתוך התנך, בייחוד מתוך התורה. הם השתמשו למשל בסיפור רבקה, לדוגמה, סתם כדוגמה, דווקא האחרונים יותר, סיפור רבקה והגמלים, הם התעסקו יותר בשאלה האם צריך לתת קודם כל שתייה לבני אדם ואחרי זה לחיות, ואוכל צריך קודם לתת לגמלים ורק אחרי זה לבני אדם. נכון? אז עשו ככה דרשות ודרשו הלכה מתוך הסיפורים. גם מתוך הסיפורים השתמשו בזה כדוגמאות הלכתיות, ופחות התעסקו בפשוטו של מקרא, והוא ממשיך לשמם ואומר, כי עיקרה של תורה בא ללמדנו ולהודיענו ברמיזות ובדרכים שהתורה נלמדת בהם, קל וחומר וכדומה, הדינים על ידי עריכות הלשון, ועל ידי 32 מידות של רבי אליעזר, בנו של רבי יוסי הגלילי, ועל ידי 13 מידות של רבי ישמעאל, והראשונים, כוונה פה התנאים והאמוראים, מתוך חסידותם, נתעסקו לנטות אחרי הדרשות שהם עיקר. ומתוך של כך לא הורגלו בעומק פשוטו של מקרא. זה משפט שאני, אותו אני שם עליו דגש, זה השיטה שלנו. עומק פשוטו של מקרא, זה עמוק. זה כל כך עמוק, הפשט, הוא לא מריחה. זה לא סיפור מרוח. הוא כל כך עמוק, בלי שום טיבולים, בלי שום דרשות. הסיפור כשלעצמו. עומק פשוטו שמקרא. הם לא התרגלו לזה. ולפי שאמרו חכמים, למה הם לא התרגלו? הנה בדיוק במשפט שאתה ציטטת, רשב"ם מצטט את זה. אל תרבו בניכם בהיגיון. וגם אמרו, העוסק במקרא, מידה ואינה מידה. העוסק בתלמוד, אין לך מידה גדולה ממנה. ומתוך כך לא הורגלו כל כך בפשוטן של מקראות. וכדי אמרינה במסכת שבת, נדמה לי שזה אביי, שם הכותב, אומר, כד הבינן תם נסרי, הייתי בן 18. כשהייתי בן 18, בחור בן 18 בימי התנאים, המוראים, מה ידע? עברינן גרסינן כולה תלמודה. כבר ידעתי את כל התלמוד. אז אפשר להגיד, זה לא חוכמה גדולה, כי אביי ורבא הוסיפו על התלמוד הרבה שורות ודפים. בגללם יש תלמוד גדול יותר. ואחריהם עוד שתי דורות, עד רבינה בכלל, אז בימי אביי בגיל 18 לגמור את התלמוד, היה פרויקט פשוט. תלמוד לעם. אבל עד גיל 18 עברתי על כל התלמוד, ולא וידעינן, לא הייתי יודע שאין מקרא יוצא מדי פשוטו. לא עלה בדעתי שבפשט הסיפור יש מסר. מסר מהפשט. ולא בידינו עדיין מקרא יצא בידי פשוטו. וגם רבינו, עכשיו זה המסמך המונומנטלי הזה, הרג מרגש כל כך, אומר הרשב"ם, וגם סבא שלי, רבינו שלמה, אבי אמי, סבא שלו, מאיר עיני גולה, שפירש תורה נביאים וכתובים, הוא הראשון שכתב פירוש על תורה נביאים וכתובים, נתן לב לפרש פשוטו של מקרא. רש"י בא לפרש פשוטו של מקרא. אגב, כשרש"י לא מצליח למצוא איזה רעיון יפה בפשט, להסביר איזה קושי בפשט, הוא אומר, לא בא כתוב זה, אלא לומר דרשני. הוא עובר לדרשות, הוא עובר למדרש, אבל זה באילוץ, כאילו, בעל כורחו, הוא אומר, לא מוצא פה שום עניין לפשט. או למשל, הוא בא, יש פסוק אחד שאומר, אם יעקב ועשיו, רבקה, אם יעקב ועשיו. אומר רש"י, לא יודע מה בא ללמדנו, לא יודע מה זה בא ללמד, לא מצא. משאיר לנו את זה לדורות יבואו. בטח שיש. לא פוגשת אותם, אבל הם לא ברמה של... של רש"י. אבל בואי תראי מה אומר הרשב"ם. תקשיבו עוד שנייה משפט אחד. הוא אומר, והסבא שלי נתן לב לפרש פשוטו של מקרא. ואף אני, שמואל, ברבי מאיר, חתנו זצ"ל, נתווכחתי עמו ולפניו. תראו איזה תיאור. הנכד מתווכח עם רש"י, סבא שלו, מתווכח איתו. כן, דמיין את זה שנכד יושב על ברכי סבו ומתווכח איתו. ילד בן 8, אני יודע, בן 10, בן 20. התווכח איתו, ולא יאומן כי יסופר, והודה לי, הסכים עם מי, אומר הרשב"ם, והודה לי שאילו היה לו פנאי, אם נראה שהיה זמן, היה צריך לעשות פירושים חדשים, או פירושים אחרים, לפי הפשטות המתחדשים בכל יום. זה כל הזמן פתוח, זה כל הזמן לקרוא, כל הזמן להתחדש. לא לבוא עם איזה מחברת, להגיד, טוב, אני רוצה להקריא לכם, יש לי כמה רעיונות יפים על התנ"ך. לא, לתנ"ך יש כמה רעיונות יפים בשבילך. אתה צריך להשתנות. לא לבוא מקובע. לא, לי יש כבר שיטה, אני לומד לפי הפרשן הזה. זה מה שמעניין אותי. הראיה שיש כל כך הרבה פרשנים, שזה אומר שהתנ"ך כל כך פתוח כל הזמן. כי אם כולם היו אומרים, טוב, רש"י אמר, רש"י הקדוש, רוח הקודש, אז האבן עזרא, איך אתה מתווכח עם רש"י? והרמב"ן, למה אתה מתווכח עם האבן עזרא? נכון? והספורנו, למה אתה לא כותב כמו הרמב"ן? זאת אומרת, הם לימדו אותנו הפרשנים שצריך לקרוא את הכל מהמקור. עוד פעם ועוד פעם. והמסר שהיה טוב לימי רש"י, לדור שלנו צריך כבר מסר שונה קצת. רש"י היה צריך להתמודד עם הגלות, עם כל קשייה, אז הוא שאב כוחות מהסיפור התנכי, בלי ספק. הם מאוד אהבו למשל את סיפור עשיו ויעקב, כי זה המפגש הגלותי הזה ככה, נכון? ודור כזה שעכשיו צריך להקים מדינה וצריך להילחם נגד אויבים וצריך לעמוד מול, הוא צריך לשאוב את זה ממסרים חדשים. יש לו תנ"ך מה להגיד לדור שלנו, הרבה מה להגיד. אנחנו נראה את זה, עם זה ניפגש, עם זה אנחנו הולכים לפגש. כן, לא, אז זה מה שאני רוצה לומר. אנחנו לא מתכוונים לתת פירושים לתנ"ך. זה בדיוק היפה בשיטה הזאת, אנחנו באים לקרוא אותו. בסדר? וכל מה שנגיד, יותר טוב מה שהתנ"ך אומר לנו, זאת אומרת, יותר טוב להישאר בשאלה, כי השאלה היא זה מה שכתוב. כשאתה תראה את זה, השאלות הם הדברים הכתובים, באמת. התנ"ך מציג שאלות עצומות. את אותם שאלות שאתה תשאל, גם הנכד שלך ישאל. כי זה יהיה אותו טקסט שמונח לפניו. את התשובות שאתה תיתן, לא בטוח שהוא ירצה. מה? זה מה שאני רוצה לומר. ההבדל בין פרשנות לבין השיטה שאנחנו לומדים, אני תמיד אומר, זה כמו פרשנות, אני אומר, יש אנשים טובים שיש להם פרשנות טובה, כלומר, הפרשנים הם אנשים שקראו את הטקסט כמונו לפנינו, ואמרו את דעתם, וזה יפה להתחשב בהם ולשמוע את דעתם, נחוץ גם. רק אני אומר, השיטה, בבסיס שלה, היא אומרת, אני לא מה לי יש להגיד לתנ"ך, אלא מה לתנ"ך יש להגיד לי. לכן אני מאוד קשוב לו, המון ענווה לכתוב. הנבל הכתוב, למה כתוב ככה, ואיך זה מסתדר עם מה שכתוב פה. כמה שיותר שאלות נשאל, נקבל איזו תמונה יותר כללית, ואז כנראה, שימו את המילים הזהירות שאני משתמש, אנחנו מתקרבים אל המסר. מתקרבים למסר. אם יהיה מסר יותר כולל, הרי כל מי שיבוא אחרינו לא יוכל להתעלם מהשאלות ששאלנו. אתה מבין מה אני אומר? את השאלות שאתה תשאל, והוא ישאל, והיא תשאל, ואני אשאל, שאלות שנשאל, גם ישאלו אחרינו. מי שישאל עוד 10 שאלות וייתן תשובה שתכלול את התשובה שאנחנו מנסים, את התמונה שמצטיירת לפנינו, אז נסיר את הכובע בפניו, נקבל את דעתו. אתה מבין מה אני אומר? זאת אומרת, אנחנו רוצים לשמוע את התנך, כל נדיב שיהיה מוכן להסביר לנו את זה בצורה שהיא מעבירה לנו מסר שהוא קרוב לוודאי. אני תמיד אומר בזהירות, קרוב לוודאי. יש מקומות שאתה ממש רואה את זה, זה קופץ. אם אני צריך להגיד, המסר בעיניי הוא כזה, לא שווה כלום. המסר כשנלמד כמו שצריך בחבורה, חבורה לומדת, אז המסר קופץ מאליו, כולם יגידו, אני אשאל אותך, אתה מבין את המסר? וואו, רואים את זה. זה הציפייה שלנו, שיהיה מסר לדורות. והדור שלנו יכול לראות בדור שלו מה רוצים ללמדנו, ללמדנו, אותנו. אתה מבין את הנו הזה? נו כבר, יאללה, נלמד את זה כבר. אז אני, כרגע אני נותן איזו הרצאה, אחר כך שנחשף לזה בפנים, אז אתה רטרואקטיבי, תבין למה אני מתכוון עכשיו. ועוד הערה אחת, רצית להגיד משהו, עצרתי אותך. קרנו, קרן אור פניו. האם הכוונה לקרניים של פרה, כמו שצייר לך אנג'לו, או לאור שאי אפשר לתפוס? זה הערה יפה מאוד. הערה יפה מאוד, אבל לא להתייחס לזה כרגע. אני אומר עוד פעם, כשניכנס ממש לתוך הסיפורים במקרא, אז את כבר תקבלי תשובה מאליו, את תראי את זה. ויודעים להבחין מתי זה דימויים אנושיים כאלה, ומתי באמת יש פה משהו שהוא, בסדר? יותר רחב, יותר אמיתי, נקרא לזה, יותר כללי. אנחנו מתחילים בספר שופטים. ואני אגיד כמה מילים על המשמעות של דווקא ספר שופטים, ואנחנו נצטרך לעצור פה. ספר שופטים הוא למעשה תחילת הנח. יש דף תורה, נביאים כתובים. אבל יש באמצע יוד, בעצם צריך לקרוא לזה תינח. תורה, יהושע, נביאים כתובים. למה? מאיפה החלטתי שזה ככה? הגמרא במסכת נדרים, אין לכם את זה, אני אקריא לכם. עמוד כף ב', התלמוד הבבלי, אומר את המשפט הבא. אמר רב עדה בר חנינה, אלמלא חטאו ישראל, לא ניתן להם אלא 5 חומשי תורה, וספר יהושע בלבד, שערכה של ארץ ישראל הוא, מהי טעמה? כי ברוב חוכמה, רוב כעס. או להפך, ברוב כעס, רוב חוכמה. מדרש הזה לשני כיוונים. זאת אומרת, מה בעצם המדרש הזה אומר, התלמוד הזה אומר? שאיל מלא שעם ישראל חטא, אז לא היה צריך לתת לו אלא 5 חומשי תורה, של משה מסיני, וספר יהושע מפני שהוא ערכה של ארץ ישראל. זה שני הדברים החשובים, תורה וארץ ישראל, והלימוד שאנחנו לומדים. והלימוד, תורה וארץ ישראל, ואנחנו, שלושה מחוברים, עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל. אבל כיוון שעם ישראל חטא, אז עכשיו צריך ללמד אותו חוכמה, צריך להחזיר לו את השכל למקום. אז מאיפה מתחיל הלימוד של אחרי חטא עם של ישראל? נביאים, הנביאים באו להחזיר את עם ישראל בתשובה. אז מהו הספר הראשון שמחזיר את עם ישראל בתשובה? ספר שופטים. זה הספר הראשון של הנביאים. הספר הראשון שנכתב על ידי שמואל הנביא. כן? כותב את זה כפרספקטיבה היסטורית, הוא כותב את זה מהמבט של מי שכבר ידע את כל זה 300 שנה אחרי שהתרחשו האירועים, או מ-300 שנה והלאה עד אליו. ולכן אנחנו מתחילים בספר שופטים, אבל אל דאגה, אנחנו נגלוש לכל התנך כולו. זה לא יישאר רק שם. אנחנו נעשה כל הזמן השוואות ובדיקות ונלך עם זה רחוק. אז סיכום הדברים לשיעור הראשון, הסברנו קצת את השיטה. צריכים לסיים, כן? את לא היית בהתחלה שהסברתי למה. אנחנו צריכים, כמו שהתחלתי לומר, אנחנו הסברתי קצת על השיטה, איך אנחנו קוראים את התנך. המגמה היא ללמוד לקרוא. על פי שיטה שקראנו לה שיטת התמרורים, שכרגע זה בשבילכם איזה מין מושג עוד לא כך מובן, אבל בהמשך הוא יהיה מאוד אקטיבי, מאוד ישמש אותנו. דיברנו על זה שהתנך הוא לא ספר היסטוריה, רואים את זה בעליל שמגמתו היא לא לספר לנו מה היה את העובדות ההיסטוריות, זאת לא המטרה שלו, אלא הוא משתמש בעובדות היסטוריות. אגב, שככל שהמחקר הארכיאולוגי הנקי, הלא משוחד, הלא דעתני קדומני, רואים לאט לאט שהסיפור המקראי אמת. כל מיני פעם מפרסמים עוד ועוד ממצאים ועוד כל מיני דברים שהם מוצאים, רואים שהסיפור המקראי הוא, יש לו אחיזה טובה מאוד, אף על פי שזה מרגיז כל מיני חוקרים כאלה ואחרים, ארכיאולוגים ואחרים, אבל לאט לאט המסך הזה, הניילון הזה הולך ונקרא, ורואים את התנך באורו האמיתי, רק שהוא באמת לא היה במגמה, אי אפשר לצפות ממנו שייתן תיאורים היסטוריים מדויקים, כי זה לא המטרה שלו. המטרה שלו היא להעביר אותנו מסר. וכפי שמגיעים לרובד הזה, אז רואים שזה חזק ביותר, מגיעים ממש לנשמתו של התנך, נשמת הסיפור, עומק פשוטו של מקרא, וזה מתחדש כל יום. אנחנו לא באים להציב איזה אמירות נחרצות. יבוא אחרינו אנשים, והמסרים שלהם יהיו יותר גדולים, אבל הם יצטרכו לבנות את המגדל מעלינו, עוד קומה. אנחנו בוודאי, מה שאנחנו נעשה פה, זה דברים שהם ראויים לנו וטובים ונכונים, וכל מה שנעשה זה רק מתוך ביסוס על מה שכתוב. כל מילה שנגיד, כל רעיון שמישהו יביע, הוא יצטרך להגיד, מאיפה אני יודע את זה? איך הגעתי למסקנה הזאת? ואנחנו נדון בזה באופן חופשי. אז לילה טוב לכולם, ונתראה שבוע הבא, בעזרת השם.